במסכת סנהדרין, קורח שעשה כורחה בעולם, דורשים את השם שלו לגנאי, וניצר שיציר חמה, גרם להרתיח את החמה, בן קהת, כנל, בן לוי, שנלווה לגיהנום. לא הוזכר שמו של יעקב, כי יעקב ביקש שבסודם אל תבוא נפשי. וכוונת חכמים, בהדרשה שלהם, השם הוא מביע מהות, וההנהגה של קורח מגלה שהפגם שישנו בקורח הוא גורם פגם גם אצל האבות, גם אצל אבותיו. ניצר בן קהת בן לוי. אילו היה קורח מתנהג כמו שראוי להתנהג, אילו היה קורח צדיק, היו דורשים את כל השמות האלה לשבח. העיר בניצהר, שהעיר את העולם כולו בטובה וכדומה. ואכן בשם יכולה להיות מהות של שאפשר לבאר אותה תלוי בהתנהגות יש באדם, המורכבות הזאת שגם נמצא בשם שלו. ולכן הדרשה היא לא בכדי, באמת בכל שם מתבטאת המהות של האדם. אבל כל שם יכול להביע מהויות שונות, והנהגותו של אדם היא מבטא באמת את המהות גם של השם. וכמו שאפשר לדרוש, כמו שיכול להיות, כמו שחז"ל דרשו כאן לגנאי, אז גם אם אדם עושה מצוות, עושה רצונו של ריבונו של עולם, מקדש את שמו יתברך, אז גם כן יש מקום לומר פלוני שמקדש השם, בן פלוני, בן בנו של פלוני, שכולם נשייכים לקידוש השם הזה. כלומר, מה שאדם עושה זה נוגע לא רק לו אלא לדורותיו, ולא רק באופן כזה שההנהגה של האדם נוגעת ומשפיעה על הדורות שלפניו, אלא גם הדורות הקודמים הם כמובן פועלים על האדם, והאדם הוא מתייחס קשור בכל שלשרת הדורות. כשאנחנו מתפללים בבית הכנסת בתפילת 18, ואנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כשאנחנו אומרים אלוקי אבותינו, למה הכוונה? הכוונה באופן כללי לאלוקי האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שבתחילה אנחנו אומרים באופן כללי ואחר כך מפרטים, או הכוונה אבותינו, שכל אחד יש לו אבא וגם סבא וגם אבי הסבא, וכך כל האבות עד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, כל אבותינו שבכל הדורות. ונראה לי שאפשר בהחלט להגיד שזה הפשט של אלוקינו ואלוקי אבותינו. אנחנו צאצאים של דורות על דורות על דורות שממשיכים מאברהם, יצחק ויעקב, מאבות האומה. ובזה אנחנו פונים לריבונו של עולם. כמו שאדם בא אל אדם גדול שהוא לא מכיר אותו, אבל הוא מכיר את אביו, אז הוא אומר, אני בנו של פלוני. יש יחס לפי האבא שהוא מכיר אותו. אני זוכר שפעם הייתי בכותל ואיזה רב אחד הגיע לשם, ואני ידעתי שהוא מכיר היטב את אבי ואת צבי. אני הצגתי את עצמי, אני הבן של רבי דוד מלמד, שבן של רבי אברהם לוי. כן, כן. היחס לפי ההיכרות. אנחנו פונים לריבונו של עולם, אנחנו אומרים, אנחנו, אתה אלוקי אבותינו, של אבא שלי ושל הסבא שלי, ועוד כל הדורות של אברהם, יצחק ויעקב, מוכרים, נכון? אנחנו, מכוח זה אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו פונים מכוח כל האבות שהם נמשכים בנו, מכוח זה אנחנו פונים לריבונו של עולם בתפילה. הם נותנים לנו את הכוח, וכשאנחנו עושים, ממשיכים את הדרך שלהם, הם גם כן מקבלים מאיתנו כוח נוסף. והוא קורח, שהוא הלך בדרך רעה, קלקל ופגם לא רק בעצמו אלא גם בדורות הקודמים. המדרש אומר מה עשה קורח? מבאר את מה שכתוב בתורה. קורח, איך הוא פיתה את כל ישראל להטעות אותם? כשנבחרו הלווים, הם היו צריכים להתגלח את כל שערם, הניפו אותם תעופה, אפשר לראות את זה באור חיובי, אפשר לראות את זה באור שלילי, תלוי באיזה מבט מסתכלים. קורח יצא משם קרח, בלי שערות בכלל, אף אחד לא הכיר אותה בחוץ, ואומר, תראו מה עשו לי, הניפו אותי, עשו ממני צחוק, ולא עוד, אלא שהכהנים לוקחים לעצמם את הכל. כבדה למתנות כהונה, מכל דבר הם שמים את היד בכיס. בקורבנות, מביאים עולה, לוקחים את האור לעצמם. מקריבים שלמי ציבור, לוקחים את כל הבשר לעצמם. מקריבים חטאות, כל הבשר לכהנים. חטאת העוף, גם כן הכל הכהנים. אשמות, הכל הכהנים, כל הבשר לכהנים. אשם תלוי, גם הכל הכהנים. מביאים שלמים, שגם כבר מגיע לבעלים קצת, הם לוקחים חזה ושוק. בכל דבר הם לוקחים. נולד בחור, לוקחים אותו. בן בחור, צריך לבדות אותו. במטמאה, צריך לבדות את זה בסב ולתת את זה לכהן. גודל משהו בקרקע, צריך לתת ביקורים, אחר כך תרומה, אחר כך תרומת מעשר. מכל דבר הם לוקחים, ככה מציק קורח. הכהנים לא מבטרים, לא עושקים אותנו כביכול. הרב באורות התחייה מראה לנו התבננות לגמרי אחרת על מצוות התלויות בארץ, על מתנות כהונה. והרב מתאר שם איזה זכות גדולה יש לכל אחד מישראל שהוא יכול להיות שותף בעבודת הכהנים בבית המקדש, על ידי שהוא נותן לכהנים תרומות, על ידי שהוא נותן ללוויים מעשרות, על ידי שהוא נותן לכהנים את כל מתנות הכהונה. הרי כל עבודת הכהנים נעשית עבודה בשליחותם של ישראל, ולכל ישראל יש להם חלק בעבודת הקודש הזאת. שם השכינה שורה, בבית המקדש. וכל מה אדם שבא לבית המקדש, הוא מתרומם בהתרוממות רוחנית נפלאה, התרוממות של קודש, והוא מרגיש שהוא שייך לזה, כי הוא נותן לכהנים את האפשרות לעבוד שם בעבודה, וממילא כמובן העבודה הזאת היא עבודה שלו. הם עושים את העבודה, הם שליחים שלו. כהנים שליחים, שליחים דינן, גם שליחי דרחמנה, גם שליחי דינן. כל המבט משתנה. הוא נותן, מפריש תרומות ומעשרות, אדם מרגיש שכל המאכל שלו הוא שייך לקדושה, שחלק ממנו נעשה קודש. אם חלק מהמאכל נעשה קודש, פירושו של דבר שהמאכל הזה יש בו נקודה של קדושה. היא ניתנת, אבל היא מבטא את התוכן של כל הדגן תירוש ויצר שיש לו, שכל הפירות שיש לו. כל ההסתכלות לגמרי אחרת. כל תלוי במבט, איך אדם מסתכל על המציאות. יכול להסתכל במבט, רואה את הכל שלילי, והכל סוחטים אותו, ויכול לראות את הזכות הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, שהם לא עושים טובה לכהנים, אלא הם מקבלים טובה מן הכהנים. שהכהנים מקבלים מהם, ועל ידי שהכהנים מקבלים מהם, הם נעשים שייכים לכל עבודת הקודש שנעשית בבית המקדש. ככה היה גם בפרשה הקודמת, עם המרגלים. יכלו לראות את טוב הארץ, יכלו הכל, כל המאורעות שיראו להם יכלו לבאר לטובה, והם ראו הכל להפך. פירות גדולים, יפה מאוד, אפשר להגיד את זה לרע, מהכל משונה. בכל מקום שהם באו, הם קברו שם, אנשי המקום קברו את מתיהם, אז אפשר היה לראות את זה כמקום שיש שם מתים, ארץ אוכלת יושביה. אפשר להבין את זה כאיזו זכות ריבונו שלם עשה לנו, שבכל מקום שאנחנו יודעים, הם תרודים באבלותם, והם לא רואים אותנו, ואנחנו יכולים להסתובב חופשי חופשי. תלוי איך מסתכלים על כל דבר, עם איזה עין אדם מתבונן. אדם יכול לראות את העולם הזה, ולראות את טוב השם, כמה שהקדוש ברוך הוא מיטיב, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, וברכת מודים שהוא אומר בתפילה היא קצרה מדי בשבילו, והוא מחפש איך להאריך ולפרט את הטוב השם שכל הזמן מתגלה על ניסיך שבכל יום עמנו ועל תפילותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, רואה טוב השם הנפלא. יכול אדם להסתכל במבט אחר לגמרי ולראות קשיים ושום דבר לא הולך ושום דבר לא מצליח ותמיד התמודדויות ותמיד מעצורים. גם אותו דבר בלימוד, באופן הרוחני. כל אדם מסתכל בביקורת עצמית ובביקורת על הסביבה ולראות תמיד חסרונות. ויכול אדם מסתכל במבט חיובי ולראות את הטוב, את העלייה, את ההתקדמות, את ההתרוממות, את ההצלחה. השבוע היה לנו כל מיני תופעות שאפשר היה להסתכל עליהן באופן מאוד מאוד מצער. מה שהיה חילול הקודש של ירושלים. מה בגוש קטיף. ותלוי איך מסתכלים. אני נראה לי שאנחנו נמצאים בתקופה שהתקשורת מגלה הרבה דברים שליליים. שנעשים נוער, פוגע אחד בשני, כל מיני תופעות מאוד מאוד מצערות ועצובות. אפשר לראות את זה כאילו המצב מידרדר, ומתגלים כל מיני דברים חמורים כל כך, קשים כל כך בבני הנוער, איזה אלימות ופגיעות אחד בשני בצורות באופנים שונים, פגיעות בנו גוף, פגיעות בנפש, ואפשר לראות את זה קצת באופן אחר. איך אפשר לראות באמת את כל התופעות האלה באופן אחר? כשיוצאים דברים מקולקלים ומתגלים, זה התחלת הריפוי. כשאנחנו נפגשים בתופעות שמקודם לא ידענו עליהן, שהן לא היו גלויות, והן מתגלות, הן יוצאות החוצה. זה כמו פצע. שהוא מכנן בתוך הגוף, ולאט לאט הוא פורץ החוצה, וזה שלב של ריפוי. אבל מבחינה המראה, זה נראה הרבה יותר גרוע ממה שהיה קודם. קודם לא ראו אותו. קודם זה היה נסתר. זה היה משהו פנימי. אולי היה איזה כאב מסוים. עכשיו נתגלה הפצע. המורסה יוצאת. המראה נראה היום ונורא. אבל זה יוצא. זה בדרך החוצה. כשבעיה מתגלית, אז אפשר גם לטפל בה. כשהיא לא נודעת, אי אפשר לטפל בה. פעם אמרו שמי שיש לו נוזלת, אין תרופה. אבל אם זה יתפתח לדלק את ריאות, יש פתרון. ואז תעבור גם הנוזלת, כמובן. יש כדורים שנגד לדלק את ריאות, ואז מבריא. אבל נגד הצטננות קלה, אין פתרון. הצטננות מחריפה, פותרים את כל הבעיה כולה. גם תופעות רוחניות מתגלות, מקודם הן היו כמוסות, או מקודם הן לא עוררו את הצורך לטפל בהן, מפני שהן לא כל כך החריפו, והחרפתם היא בעצם הדרך לתיקונם. ועכשיו, אתם יודעים שפעמים יש ביום חמישי, חז"ל תקנו לנו שאדם יכבס את כל הכביסה לפני שבת. יום כביסה, מוצאים את כל הלכלוך החוצה. מאוד לא נעים כל הלכלוך, אבל מחפשים כדי שיהיה נקי. מקודם זה היה סגור בקופסאות, בארגזים, לא ראו את זה. עכשיו מוצאים מהכל החוצה לכלוך, מלא לכלוך. ריבונו של עולם, אני חושב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו תקופה של כביסה. לפני שלב שאנחנו נהיה תאורים וזקים, כדי שאנחנו נהיה תאורים וזקים, אז הוא מוציא את הכל החוצה. את כל הלכלוכים, את כל הדברים שהם כמוסים, ושלא שעכשיו כשהם יוצאים, כאילו מתרחשים הדברים החריפים, להפך. עכשיו זה תהליך הריפוי. תהליך הריפוי הוא יותר קשה, הוא מבחינה חיצונית, הוא נראה יותר חמור ממה שהיה מקודם. מכיוון שצריכים, וכדי לרפות, צריכים להיפגש עם הבעיה, להיפגש עם הקשיים. ואנחנו פוגשים כל מיני תופעות שהן צריכות להיות מטופלות, וזה התפקיד שלנו. כשאנחנו שומעים על כל מיני חולשות, זה צריך לדבר אלינו. אנחנו צריכים להיטהר ולהתקדם יותר. בישיבה, ברוך השם, תלמידי הישיבה רחוקים, רחוקים, רחוקים מכל הקלקולים האלה שאנחנו שומעים אותם בתקשורת. אבל כדי שהם יהיו מתוקנים, אנחנו צריכים לעלות בדרגת הטהרה אצלנו. כי הכל מתחיל מהלב. אם הלב הוא בריא, הוא שולח בריאות לכל האיברים. אם אנשי התורה, אנשי האמונה, אנשי המוסר, הם עולים בדרגה רוחנית עוד יותר, זה אחר כך משפיע לכל השכבות. כמובן צריכים להשפיע באופן ישיר ובאופן עקיף. באופן עקיף ואולי זה ישיר, רק זה סמוי, זה שאנחנו מתעלים. אנחנו, מכל דבר שאנחנו שומעים, מכל איזה קלקול מוסרי, אנחנו אומרים לעצמנו, מה בתחום הזה אנחנו יכולים לתקן את עצמנו, על מנת שזה ישפיע גם הלאה. וככל מה שאנחנו מתקנים, הדבר הזה באמת פועל ומשפיע. וכמובן, צריך גם למי שיש בידו, להוכיח, לחנך, להשפיע באופן ישיר, וכמובן צריך לעשות את זה, ואנחנו בעזרת השם, מתוך התמלות רוחנית, ומתוך התחזקות רוחנית, אנחנו נלך ונשפיע. וזה מה שבאמת מתרחש. מה שהולך ומתגלה זה שבלי תורה, אז אין מוסר. בלי תורה אין גם יושר. בלי תורה אין אמינות. זאת אומרת, שהולכת ונהרסת, אם אנחנו רואים כאן איזה קלקולים, מה נהרס? נהרסת התפיסה המוטעת. התפיסה השגויה, התפיסה חסרת האמונה, היא הולכת ומתמוססת, הולכת ומתפרקת. זה לא שהמוסר הכללי נהרס. המוסר ללא אמונה הוא נהרס, כי אכן באמת אין לו קיום. זה מעין מה שהרב ציודה היה, כשדיבר על השואה, הוא אמר, אפשר להגיד, להתבטא בביטוי כללי, קרה טרגדיה נוראה לעם ישראל, אפשר להגדיר את זה, הגלות נהרסת. זה כבר תואר אחר לגמרי. חורבן הגלות. לא חורבן בעם ישראל. איזה חלק נחרב? הגלות נחרבה. זה כבר משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שהגלות נחרבת מפני שהולכת ומתחדשת הגאולה. עקירה, צורך הנחה. לא עקירה שאנחנו מדברים עליה היום. אף על פי שגם את כל המחשבת העקירה הזאת אנחנו רואים, זה כאן, הציונות החילונית היא הולכת ונעלמת, הולכת ומתבטלת. זה לא שהרוח הכללית של האמונה, של אהבת ארץ ישראל וכו' נרסת. אלה שהייתה להם התפיסה השטחית של אהבת ארץ ישראל, התפיסה החומרית שהייתה לאהבת ארץ ישראל, התפיסה הזאת נרסת. התפיסה הזאת נרסת כי אין לה קיום באמת. כי תחתיה צריכה לקום תפיסה יותר נכונה, תפיסה עמוקה יותר, תפיסה של אמונה. כלומר, כל מה שאנחנו רואים שהולך ומתקלקל, הולך ונהרס, זה בעצם, זה צריך להרס. זה מה שצריך לקרוא. כי צריך לקום תחת ההשקפה הזאת, צריכה לקום השקפת האמונה השלימה. אנחנו צריכים לדבר כאן על עוד נקודה אחת בפרשה, והיא עניין המחלוקת. בפרקי אבות נאמר, מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. מחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. איזו מחלוקת שאיננה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. מחלוקת לשם שמיים גמורה, זו מחלוקת בית הלל ובית שמיים. הלל ושמיים. שהם כיוונו בכוונתם הכל לשם שמיים. רצו לברר את האמת של התורה. רצו לברר את רצונו של ריבונו של עולם. וזה כל מה שהעסיק אותם. לא נכנס כאן שום גורם אישי לנצח שאני צודק, שהדרך שלי היא נכונה, אלא הבירור הענייני. ומחלוקת כזאת שהיא לשם שמיים, שהשיא שלה זה מחלוקת בית הלל ובית שמיים, שמחלוקת תאורה לגמרי, היא מחלוקת בונה, כי על ידי כך האמת מתבררת, כי כל אחד במבט שלו מאיר עוד הסתכלות, ועל ידי הבירור הזה הולכת ומתבררת האמת. זאת מחלוקת שמתקיימת, היא מתקיימת כי היא גורמת קיום בעולם, כי היא גורמת לבירור האמת. מחלוקת שאיננה לשם שמיים, זו מחלוקת שהסיבה היא סיבה אישית, היא התנצחות, היא רצון להתבלט, היא רצון לבטל את הדעה של השני, לא את האמת לחפש. ולפעמים יש מצבי ביניים, שגם יש לשם שמיים וגם לא לשם שמיים, מעורב. וזה הרוב בדרך כלל, שכל מחלוקת, אולי אפילו מתחילה לשם שמיים, יכולה, יש בה סיכון, שנכנסים בה גם שיקולים נוספים שלא לשם שמיים. ומחלוקת כזאת, אם היא קצת שלא לשם שמיים, אז כפי שהיא לא לשם שמיים, ככה סופה להתבטל. כשאנחנו מתבוננים בדברי התורה, אנחנו רואים שכל התורה, כל עמוד בגמרא, מחלוקות. פותחים מסכת ברכות, ממתי קוראים את שמה בערבית? שלוש דעות. עד שליש הלילה, חצות, עד הבוקר, נו, אז מה נכון? יש מחלוקת על הזמנים? יש מחלוקת האם קריאת שמע דאורייתא או לא דאורייתא? יש מחלוקת האם פסוק ראשון מספיק? או כל הפרשה הראשונה? או שתי הפרשיות? נו, מה הולך כאן? גם הזמן לא ברור, גם כמה לא ברור, גם אם בכלל דאורייתא לא ברור, האם בכלל צריך להוציא מפיו, או מספיק להשמיע לאוזניו, או מספיק, או יכול גם שלא להשמיע לאוזניו, גם כן מחלוקת על הצורה, על הכמה, על המתי, על כל דבר, מחלוקות. וכך זה הולך בכל נושא ונושא. כל דף ודף בגמרא, מלא דעות שונות, חלוקות, מה נכון? האם צריך להיות בלשון הקודש דווקא קריאת שמע? או זה יכול להיות גם בכל לשון? אם אנחנו נתבונן, עד רבה. המחלוקות הרבות הן מעשירות את התורה. הן לא פוגמות בבירור האמת, אלא הן מרחיבות את האמת של התורה. כי כל המחלוקות הן על הגבולות. כלומר, מה הגבול של המצווה הזאת? הגבול, אנחנו נתחיל דאורייתא, או דרבנן. גם דרבנן זה מצווה גדולה. אבל מהו הגבול האיכותי? כלומר, מהו השיעור האיכותי? אחר כך בזמנים, כולם מסכימים שיש איזה שעה של קריאת שמע דאורייתא, קריאת שמע בלילה. על זה אין ויכוח שיש איזה שעה מסוימת. כלומר, בשעות הראשונות. הוויכוח אם זה מתפשט עד חצות, אם זה מתפשט כל הלילה, אבל יש רגע מסוים שכולם מסכימים. שלקרוא קריאת שמע בלשון הקודש יוצאים מדי חובה, כולם גם כן מסכימים. רק השאלה אם זה גם מתפשט לשאר לשונות. שאם אדם אומר את הפסוק הראשון, אז הוא מקיים מצוות קריאת שמע, זה כולם מסכימים. השאלה אם צריכים להרחיב את זה. כלומר, היסוד הוא מוסכם, והגבולות הם שנויים במחלוקת. האיכותיים, הכמותיים, הזמנים, שנויים במחלוקת. אבל זה שהם שנויים במחלוקת, זה מברר שבאמת יש כאן צדדים, שיש איזה זמן הכי מתאים לקריאת שמע, ויש זמן שכבר פחות, כבר קצת בדיעבד כאילו, וכולי, ובזה הדעות מבררות לנו את מדרגות השלימות בהופעת המצווה. זה שהם חלוקים כל כך, זה גם מחזק את המשותף. כלומר, אם חלוקים בפרטים וכולם מסכימים בשורש, זה מראה לנו כמה השורש הוא איתן ויציב. דרך הבדיחה, הרב מיימון היה אומר שיש לו הוכחה ברורה על מציאות השם מהרייבד, שכן הרייבד על כל דבר שהיה מה להעיר על הרמב״ם הוא העיר. הוא לא משאיר מקום שיש איזה אפשרות להגיד שהרמב״ם לא דייק והוא סתם. הוא תמיד מאיר על כל דבר. והרמב״ם בהתחלה, מלכות יסודי התורה, שהרמב״ם אומר שיש בורא עולם, הרייבד לא מאיר. אם היה משהו להעיר, היה מאיר. זה סימן שככה בדח. המחלוקות מראות שהמשותף הוא חזק מאוד, הוא מתעצם. מחלוקות יכולות להיות בהרבה תחומים. יכולים להיות בחברותה. לומדים ביחד, כל אחד חושב אחרת. אם מתנצחים, כי כל אחד רוצה להגיד, אני הצודק, ולא מוכן להודות שבעצם השני טוען טענות יותר נכונות, אז זה מחלוקת שלא לשם שמיים. ואם המחלוקת היא עניינית, כל אחד אומר סברה מפני שמחפש את האמת, ואם השני יגיד לו סברה יותר נכונה, הוא מיד יבטל את דעתו בפני השני. אתה צודק. זאת מחלוקת בונה. המחלוקת הזאת יכולה להיות מתחילה, כמו שאמרתי, בחברותה, יכולה להיות בין בתוך חוג מסוים, שיש דעות שונות. יש לנו עכשיו בתוך הציבור שלנו מחלוקת איך מנהלים את המאבק, האם בתקיפות יותר גדולה או במתינות, בעדינות, איך מנהלים את זה. כל מחלוקת צריכה להיות לשם שמיים, וכל אחד צריך להקשיב גם לדעה של השני, כי מפני שאת האמת אנחנו מחפשים, מפני שמה שנכון אנחנו רוצים לעשות, לא מפני שאנחנו רוצים לגעת שאנחנו צודקים. וכשלא שומעים את הדעה של השני, אי אפשר לבטל אותה בטרם שמעת. היסוד הזה של חשיבה נכונה, של זהירות מביטול דעות אחרות, טרם אתה הכרת אותה, מתבוננת בהם, חשבת עליהם, זה קצת מהטעויות של קורח. כי המחלוקת היא, מה אנחנו רואים, כשהיא בקיצוניות, למה היא מביאה? היא מארסת את העולם. אין קיום לבעלי המחלוקת. ולעידך גיסא, השלום, ההבנה ההדדית, הבניין ההדדי, הבירורים שביחד, הם בעצם הבונים ממש את העולם. על כן, אלה הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה שלנו. איך להתבונן, איך לשמור על אחדות, איך להתווכח באופן ענייני בלבד, לברר דברים מפני שרוצים לדעת את האמת, ונכונים גם להקשיב ולשמוע. יכול להיות שלא משתכנעים ועומדים על דעתנו, כל אחד עומד על דעתו, אבל לא משום סיבה אחרת, אלא שכל העמידה שכל אחד על דעתו תהיה באופן ענייני וטהור, לא מתוך איזה שיקול חיצוני אחר, מתוך תחרות, מתוך קינה, מתוך רצון לנצח, מתוך התנצחות, אלא מתוך חיפוש האמת. מחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים.